BGU Radio. התוכנית רפואה שלמה היא תוכנית מקצועית לאנשי רפואה. היא נוצרה למטרות העשרת ידע ואינה מהווה המלצה רפואית כלפי אדם פרטי. אם יש לכם בעיה רפואית, פנו לרופא או רופאת המשפחה שלכם. הם יודעים הכי טוב מה טוב בשבילכם. לילך?
כן.
או, שלום, זה גיל רובינשטיין.
שלום, שלום.
היי, זה גיל. את הפרק שאתם עומדים לשמוע עכשיו לקחנו הרבה זמן להפיק. הוא חלק ממחקר שאנחנו מריצים, ואתם יודעים איך זה. ועדת הלסינקי, תביאו שהוא כזה, תביאו שהוא אחר, תכתבו יותר מחדש. מפה לשם הזמן עבר. בגלל זה אתם הולכים לשמוע אותי ואת מני מדברים על תחילת מגפת הקורונה, כשהיום, בזמן פרסום הפרק הזה, אנחנו כבר די עמוק בפנים. אבל הפרק הזה מתחיל עם סיפור. בשבילו ראיינתי את דוקטור לילך מלצקי דרך הטלפון. בואו נקשיב לשיחה. אז מוכנה לספר לי על אותו מוצאי שבת, אני חושב שאמרתי שזה היה?
יום שישי.
יום שישי.
יום שישי בערב, תורנות, בסיס חיל האוויר אי שם בצפון הארץ. אני מחזיקה תורנות, עוד רופאת צעירה, עוד לפני ההתמחות ברפואת משפחה. ופתאום מקבלת טלפון מחברים שלנו שהם גרים בשיקון. שיקון זה שיקון של בסיסי חיל אוויר, זה דומה קצת לקיבוץ קטן. והבעל מתקשר ואומר לי, אני חושב שאשתי יולדת, את יכולה לבוא? מה זאת אומרת שהיא יולדת? אבל היא לא יודע, היא אמרה שהיא מרגישה משהו משונה, היא נכנסה לשירותים והיא קרה לי מבפנים, היא אומרת לי, אני חושבת שאני יולדת. אוקיי, בסדר, אז הבית שלהם הוא לא רחוק מהבית שלי, אני לוקחת את הדברים, אני מתקשרת למרפאה, מבקשת שיגיע חובש עם תרמיל רופא, אם אתם זוכרים, זה היה לפני יותר מ-20 שנה, היה תרמילים כאלה גדולים, עם כל ציוד, אין שם בדיוק ציוד לליווי לידה, אבל יש כל מיני דברים שיש בתרמיל רופא. ואנחנו מגיעים לשם, ובמקביל אני נזכרת שיש גם רופא ילדים, ככה עולה חדש, שלחו אותו לאיזשהו סבב, והוא נמצא גם במרפאה, אני אומרת להם, אתם יודעים מה, תביאו גם אותו. אולי באמת יולדת, לא יודעת מה הסיפור. וזהו, אנחנו מגיעים, אני מוצאת את הבחורה, את האישה, החברה שלי כזאת, יושבת על השטיח בסלון, הוא פרס שם איזושהי מגבת מתחתיה, והיא מסתכלת עליי, אני שואלת, מה נשמע? אמרת לי, אני לא יודעת, זה נורא מודע, חשבתי שיש לי יציאה. הלכתי לשירותים, ואני חושבת שהתינוק פה. אני מסתכלת, ככה, בעדינות, בין הרגליים, אני רואה ראש מפצפץ בין רגליה. עכשיו, היא לא סובלת, היא לא יודעת את זה, היא אומרת, זה לא כואב לי, אני לא מבינה, זה אפילו לא כואב לי. יש כזה דבר, אחרי זה למדתי שנקרא לידת בזק, שהיא פשוט יוצאת כזה מין, עכשיו זה הייתה לידה שנייה שלה, זה לא שהיא לא ידעה מה זה לידות, וככה בחורה פסיכולוגית, זה לא איזה, ממש, זה הייתה תחוש, היה לה איזה מין משהו כזה מאוד מאוד משונה, ואיך שאני ככה נמצאת שם ומתקרבת אליה, אז לאט לאט התינוק כזה, תינוקת, אני חושבת, מתחיל לצאת בתעלת הלידה, ואנחנו מקבלים אותו, בינתיים הגיע גם הרופא ילדים הזה, והתרמיל, כי עוד לא היה כלום, זה היה כמו פעם, מגבות חמות, מים חמים, כמו שיש בסרטים, זה נורא מצחיק. אני אומרת לה, בעל, תביא לי מגבות חמות, תביא לי מגבות, תביא לי מים חמים, אני יודעת, תשטוף ידיים, עוד לא היה לי כלום. ובינתיים, תוך כדי זה, נכנסתי עם החובש והרופא ילדים הזה, המתלמד, ואנחנו מסתכלים עליה, ושור אינף, התינוק פשוט שוכב לו שם, ברנגליה, על המגבת שהבעל פרס על השטיח בשבילו ללכלך. ולא עשינו הרבה, זאת אומרת, פשוט היינו שם. אז כן, הוצאנו קלמפים, ושמנו על הטבור, וחיכינו שתצא השיליה, וכל זה קרה ממש מהר, תוך, אני חושבת, אולי 10 דקות, רבע שעה, משהו כזה הייתה כל האפיזודה, והנה היא נוחה לגמרי, יושבת שם, מסתכלת אלינו באיזה חיוך, ואז היא אומרת לבעלה, אני נורא שמעת, אתה יכול לעשות לי מיץ גזר?
מה קורה?
בסדר, טוב לראות אותך, מלא זמן לא נפגשנו.
כן, כאילו אנחנו לא בזום כל היום.
כן, והקורונה אנחנו לא יודעים כבר מה לעשות איתה. תשמע, השבוע שעבר אני כבר התחלתי להתכונן לבחינה לשלב א' וריכזתי מאמרים באמריקן פאמילי פיזישן, ופתאום אני מוצא מאמר על הניהול של לידה וגינלית טבעית רגילה בבית. אמרתי את זה, מה? האמריקאים מקבלים לידה? למה אנחנו לא? אני חייב להגיד שזה מין איזה... כן, משהו שתמיד רציתי לדעת, לשלוט בו, ואני חושב, הרגשתי שזה מין איזה אזור לא מוגן בשבילי. מה, איזה סוג של יכולת שהייתי רוצה לשלוט בה יותר טוב, קבלת לידה?
או לנהל לידה?
לנהל לידה. והרגשתי שעד עכשיו ההכשרה שלי לא הייתה מספיק טובה. אני בתור מישהו ששואף להיות רופא משפחה יותר עצמאי ופעיל, זה משהו שהייתי רוצה ללמוד. ופתאום אמרתי, יאללה, בוא נעשה על זה פרק, אני שמח שאתה הסכמת איתי. כשאני העליתי את הרעיון על לעשות את הפרק הזה, הצגתי אותו בפני כמה רופאים יותר בכירים, הדעות היו מפוצלות, חלק מהבכירים היו מאוד בעד, אמרו שזה רעיון נהדר ושאנחנו צריכים לעשות את זה. היו רופאים שאמרו שזה לא, זה לא מתפקידנו. אם אישה עכשיו מגיעה למרפאה והיא אומרת שהיא הולך ללדת, תביא אמבולנס ושלח אותה מהר לבית החולים, שהחובש באמבולנס יקבל את הלידה. יש בזה היגיון כי זה אומר ש... אותה יולדת תגיע מהר יותר, אם יש סיבוך, היא תגיע מהר יותר לבית החולים, אבל מצד שני, זה גם אומר שאנחנו מעבירים אחריות.
אני חושב שחשוב להכיר את האופציה הזאת, בגלל שאנחנו יכולים להיקרא לכל מיני מתארים, גם בארץ הקטנה שלנו ולא בארצות הברית, למרות שאנחנו כנראה איזה מדינה קטנה בארצות הברית, אנחנו כן יכולים להיקרא למצב שאנחנו נמצאים במקום או במרפאה שנמצאת כמה עשרות דקות של נסיעה מבית חולים שאפשר ללדת בו, וזה יכול להיות מאוד משמעותי השיקול בין ללדת במרפאה במתאר שהוא מבוקר וסטרילי באיזושהי מידה, כל מיני אפשרויות שאין אותם באמבולנס ששם מתנדב או חובש צעיר, שלא בכך יש לו יותר ניסיון מאיתנו, זה אולי משהו כן כדי להכיר אותו, וגם כדי להכיר אותו באופן כללי כאנשי צוות רפואה בקהילה, אם אני נמצא בישוב שהוא... בחור ונמצא באיזשהו מתאר, אז כן לדעת דברים בסיסיים איך להתנהל איתם.
אני מסכים, ואיפשהו הרצון הזה להתחמק ממשהו שעלול לקרות בסופו של דבר יביא לזה שכן נפגוש אותו, ואז לא נהיה מוכנים. אז בגלל זה הזמנו היום את נועה ישראל טוב, מילדת מסורוקה, כדי לדבר איתנו על איך לקבל לידה רגילה במצב חירום. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה חס וקרפס על לידת בית, אנחנו לא הולכים לעודד את זה או משהו כזה, אנחנו מדברים על המצב שבו אישה ולדנית מגיעה בסוף ההיריון שלה, היא כבר בהיריון הרביעי, החמישי שלה, ההיריון הקודם, יצאה תוך 5 דקות, היא יודעת מה הולך לקרות, היא אומרת, אני לא אספיק להגיע לבית החולים, עכשיו היא דופקת לך על המרפאה בדלת, אני יולדת, בוא תעזור לי.
הפרק לא נועד באמת להכין ללידת בית במתווה של מכוון, שמישהו יתכונן לידת בית ושזה יכין אותו לזה, זה נועד באמת למקרה שזה לידת בית לא מכוונת, שלא מתכנים שתהיה בבית וזה ככה יוצא. אנחנו לא תומכים בזה כמובן, אנחנו גם לא מתנגדים לידת בית ותיאום רפואי והכל, משהו שהוא בסדר.
שכל אחד יעשה את ההחלטות שלו, אנחנו לא כאן כדי לעודד את זה, שוב, אנחנו פה בשביל מצב החירום. בוא אני אספר לך קצת על המרואיין שלנו היום. נועה ישראל טוב, כמו שאמרתי, מילד מסורוקה, תואר ראשון שלה בסיעוד היא עשתה באוניברסיטה העברית, תואר שני בבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, קורס מילדות בקפלן, היא עבדה כאחות במחלקת נשים בבית החולים ביקור חולים, ובעשור האחרון עובדת כמילדת בסורוקה. היי נועה.
היי, מה העניינים?
טוב שאת איתנו. אז כמו שאתם שמעתם את המקרה של הילך תיארה, האפשרות הזאת של לקבל לידה במצב חום זה משהו שאנחנו צריכים להתכונן אליו. זה תיאורטי, אני דיברתי עם כמה וכמה רופאים כהכנה לפרק הזה, והיו כמה וכמה סיפורים, חלקם הלידה במעלית, חלקם הלידה בקיבוץ, חלקם הלידה באוטו, ואני מרגיש שבאמת זה משהו שאנחנו כרופא משפחה לפחות צריכים שיהיה לנו כמה מונחים ויכולת בסיסית להבין לקראת מה אנחנו הולכים במידה וזה יתפוס אותנו. בואו נדבר על, קודם כל, מה זה לידה. בסופו של דבר מדובר בתהליך טבעי, שכל אישה בריאה ותקינה אמורה לעבור בצורה טובה, ואפילו ללא מעורבות רפואית כלשהי. אני צודק, נועה?
נכון, אתה צודק לגמרי. לרוב אנשים באמת יוכלו ללדת בצורה פיזיולוגית וטובה, בלי התערבות של מישהו חיצוני יותר מדי. אנחנו שם רק כדי באמת להנחות את התהליך, ובעצם אפשר להגיד למנוע סיבוכים ולהתערב באם הם קורים בשלב הראשוני שלהם.
כן, אבל לזכור שבסופו של רוב אנשים ילדות באופן טבעי לבד.
נכון.
אוקיי, בוא נדבר קצת על מונחים של לידה, מהם השלבים, ממש בכמה משפטים, כדי שנדע על מה אנחנו מדברים.
הלידה מתחלקת בעצם לשלושה שלבים עיקריים, כשהשלב הראשון זה בעצם מתחילת הצירים האמיתיים, כן, לא הצירים המדומים, אלא הצירים שגורמים לפתיחה ומחיקה של צוואר הרחם, והוא מסתיים בעצם כשיש לאישה פתיחה של 10 סנטימטר. השלב השני מתחיל בעצם מרגע של פתיחה מלאה ועד ליציאת התינוק, והשלב השלישי זה בעצם לידת השליה, מהרגע שהתינוק כבר בחוץ ועד שהשליה יוצאת. יציאת השליה היא לוקחת בערך 9-10 דקות, יכולה אפילו להיות עד 20 דקות חצי שעה, זה בסדר.
בעצם השלב השלישי, אחרי השלב השלישי זה בעצם השלב שאפשר לשאול את האישה אם היא הייתה בהיריון, נכון? זה השלב שמותר.
כן.
איפה אנחנו פוגשים את היולדת, באיזה מהשלבים האלה?
סיכוי סביר שאתם תפגשו אותה בעצם לקראת סוף השלב הראשון ותחילת השלב השני. בעצם במהלך השלב הראשון רוב הסיכויים ורוב היולדות שמתכננות ללדת בבית חולים יספיקו להגיע לבית חולים. הן יודעות לזהות, במיוחד ולדניות, יודעות לזהות את הצירים ואת ההתפתחות שלהם, יודעות להרגיש שהן בלידה והן מגיעות לבית חולים עצמאית או עם אמבולנס. יש לידות שמתפתחות נורא נורא מהר, מרגע תחילת הצירים ועד לידה זה יכול לקרות תוך שעה, שהאישה עוד לא ממש מבינה מה קורה איתה, עוד לא מספיקה להתארגן, ואם היא גרה ביישוב מרוחק מבית חולים, אז היא יכולה לא להספיק. או יש גם יולדות שבעצם לא מרגישות את כל הצירים ולא חוות אותם בצורה מאוד משמעותית של השלב הראשון, ואז הן לא מרגישות שבעצם הן נכנסות ללידה, והן מרגישות את זה באמת רק מפתיחה של 6-8-10 סנטימטר, ואז בעצם זה כבר הזמן להתארגן ללידה.
אוקיי, ממש למעשה שאנחנו כבר בלידה פעילה, ואם אנחנו מדברים על לידה פעילה, איך אנחנו נדע שאנחנו בכזאת? אני גבר, אני מוגבל, בואי תסבירי לי.
אז קודם כל אנחנו מדברים על צירים משמעותיים, כואבים, שאי אפשר להתעלם מהם. זאת אומרת, היולדת לא יכולה לדבר בזמן הצירים, להתבדח או לאכול, גם לא בין הצירים. כשאנחנו מדברים בעצם על לידה פעילה ממש, נניח משישה סנטימטר, אז זה כבר צירים שהם תופסים את כל הנוכחות של האישה, אי אפשר להתבלבל. גם בין הצירים כשיש הפוגה, האישה נראית כאובה, מקובצת, עסוקה בזה מאוד מאוד. כמובן שאם האישה אומרת לוחץ לי, אני מרגישה שאני צריכה שירותים, אני מרגישה שהוא יוצא, דברים כאלה, אז, או שהיא מתקפלת או עושה ממש תנועות של לחיצות, אז אנחנו יודעים שהיא כבר, רוב הסיכויים שהיא כבר בפתיחה של 10 סנטימטר.
והסיפור הזה של מים שירדו, פקיעת קרומי הלידה, איפה זה נכנס?
אז לא חייבים שמים ירדו לפני פתיחה של 10 סנטימטר, יש יולדות שהם יורדים במהלך השלב הפעיל באופן ספונטני, ויש יולדות שממש רק בזמן הלחיצות, המים נפקעים ויורדים. ירידת מים זה כן איזושהי אינדיקציה להתקדמות של הלידה, כי אם באמת היולדת נורא נורא כאובה ואנחנו יודעים שיורדים למים, זה גם כן מעלה לנו את הסבירות שהיא בלידה מתקדמת.
אוקיי, אז מגיע אלינו אישה, היא אומרת אני יולדת, ירדו לי המים, בוא תעזור לי. ובאמת אחד הדברים הראשונים שאנחנו חייבים לזכור זה שצריך להתחיל את כל התהליך בלקרוא לאמבולנס. אנחנו נסיים את התהליך, זה שהאישה והתינוק עולים על אמבולנס ונוסעים לבית החולים, במסיבות שאנחנו נדבר עליהן בהמשך, ולכן חשוב להתחיל את התהליך של קבלת הלידה עם זה שהאמבולנס כבר בדרך. אם יש צוות מרפאה שאפשר להיעזר בו, אחיות, אם יש במקרה מיילדת ביישוב שאתם עובדים בו, אז לקרוא להם גם לבוא לעזור.
טוב, אז מה שרציתי לשאול בעצם זה... עכשיו אנחנו מנהלים לידה, ומגיע אלינו אמבולנס תוך כדי הניהול של הלידה, באחד השלבים, במהלך אחד השלבים, אנחנו צריכים להחליט אם עכשיו אנחנו מפנים את היולדת, או שאנחנו ממשיכים stay and play, או fight and flight. ובעצם אם אנחנו נשארים מנהל את הלידה בעצמנו, ואנחנו אומרים לו, אנחנו מוצאים את תינוק, ואז אנחנו שולחים את שניהם לבית החולים, או שאנחנו אומרים, טוב, זה שלב שמספיק בטוח לשלוח אותו לבית החולים, אם ידע ויש עכשיו 20-25 דקות נסיעה.
זאת שאלה שהיא באמת במקום, כי אנחנו באמת צריכים להעריך כמה זמן יש לנו עד ללידה. אז ככה, צריך להיות מאוד מאוד קשובים לאישה. יש אישה מולנו ואנחנו צריכים להסתכל עליה, לראות איך היא נראית, לשאול אותה מה היא מרגישה. בעצם למעשה, לידה שהיא כבר בשלב מאוד מאוד פעיל, ונניח שהאישה כבר היא בפתיחה של 8-10 סנטימטר והיא מתחילה ללחוץ, אז ברוב המקרים אין לנו ממש דרך לעצור את זה, זאת אומרת זה קורה. אז חשוב באמת לתשאל את האישה, את מרגישה לחץ, את מרגישה שאת חייבת ללחוץ ואין לך שליטה על זה? אם היא אומרת שכן, ואנחנו רואים שהיא כבר מתארגנת בתנוחה כזאת שהיא רוצה ללדת והיא מתחילה ללחוץ, סימן שאין לנו זמן לנסיעה גם לא של כנראה 10 דקות, וזה גם צריך לחשוב על האישה שבשלב כזה להתחיל לטלטל אותה באמבולנס, זה גם מאוד מאוד לא נעים. זה משהו שצריך לקבל החלטה באותו רגע, להסתכל על האישה ולהעריך. אני חושבת שגם יש מקום לעשות איזושהי בדיקה וגנלית פשוטה כדי להעריך את המצב ובאמת להחליט האם אנחנו מקבלים לידה במקום או מתפנים לבית חולים. גם אם מדובר ברופא משפחה שהוא לא מנוסה בבדיקות וגינליות, הוא יכול לשים כפפה סטרילית ובעצם להכניס יד לנרתיק של האישה ולהרגיש האם הראש כבר ממש קרוב או שזה משהו שיכול לקחת עוד זמן.
אז מגיע עכשיו אישה, קורה, אומרת, אני חושבת שאני הולך ללדת, זה כבר ממש מגיע. מה חשוב לי לברר? היא עכשיו נשכבת לי בחדר טיפולים, מה אני צריך לדעת לפני שאנחנו מתחילים?
אנחנו רוצים לדעת את המעקב הריון שלה, האם המעקב הריון, היא עשתה מעקב הריון מלא, והאם הוא תקין, אם יש איזה שהם דברים מיוחדים שאנחנו רוצים, שאנחנו צריכים לדעת, כמו סקרת הריון, GBS חיובי, אולי עשתה אולטרסאונד לפני שבוע, ואמרו לה שזה בכלל מנח עקוז. אנחנו רוצים לדעת באיזה שבוע היא, האם היא במועד, משבוע 37 זה בעצם לידה במועד, ולפני זה נחשב לידה מוקדמת, זה גם משהו שחשוב מאוד לדעת, ובכלל איזה לידה היא, האם היא עברה ניתוח קיסרי בעבר.
איך הנתונים האלה יעזרו לנו לקבל החלטה? זאת אומרת, אם אישה עברה ניתוח קיסרי בעבר, זאת אומרת, אנחנו לכאורה לפני ויבק, אנחנו בכלל ננסה להתמודד עם זה, אני ממש מפחד מסיטואציה כזאת. של לנסות לילד אישה אחרי קיסרי, איך גיל ההיריון, אם היא באה ואומרת לי אני שבוע 35, זה שאלה?
נכון, זה שאלה, וכן, קודם כל תמיד צריך לפחד, ותמיד צריך לקחת את כל המקדמי ביטחון שאפשר, אבל אם לדוגמה אישה אומרת שהיא לידה שנייה, והיא עשתה סקציה בעבר, זאת אומרת, זה הוויבק הראשון שלה, לא היו לה ויבקים בעבר, אז זה משהו שמאוד משמעותי, מכיוון שמבחינתנו זאת בעצם כמו לידה ראשונה, היא לא נחשבת ולדנית, ולכן מהלך של הלידה יכול להיות די ארוך, ובמקצב כזה, במיוחד שהיא פוסקציה, ואני רוצה שהיא תהיה בהשגחה, במוניטור ובבית חולים, ושיקחו לסוג דם וכו' וכו', אז יכול להיות שיש מקום באמת לשקול כן לפנות אותה, ולא לנסות לקבל את הלידה במתאר חירום. אם זאת יולדת שהיא פוסט שתי סקציות, אחרי שני ניתוחים קיסריים, זה גם כן. אם הראש לא ממש ממש פה, שאין לנו מה לעשות כדי לעצור את זה, אז אנחנו גם כן צריכים לחשוב בכיוון של פינוי באמבולנס. זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים לדעת ולהעריך.
זאת אומרת, אני מבהיר למאזינינו, אנחנו מדברים פה על סיטואציה של אישה בריאה עם היסטוריה מילדותית תקינה, שעומדת לעכשיו ללדת הריון במועד, אחרי מעקב תקין. אנחנו מדברים פה על הסיטואציה הכי אופטימלית. אנחנו לא מבקשים פה לדון בכלל בסיטואציות של סיבוכים, סיכון ודברים כאלה. אז הבנו שאנחנו בלידה פעילה, התינוק, הראש כבר ממש בפתח, יוצא החוצה, והבנו שאנחנו צריכים להתחיל לקבל לידה. מה אנחנו צריכים איתנו? באיזה חדר אנחנו עובדים? באיזה סיטואציה? מה אנחנו מביאים?
אוקיי, אז חשוב לנו לארגן באמת חדר שהוא יהיה מספיק נוח ורחב, ואם יש לנו עוד צוות שעוזר לנו, אז שיהיה גישה ליולדת מכל הכיוונים. מקום גם בשביל הבעל, לא לשכוח את הבעל בסיפור הזה, גם בלידה חירומית יש בעל שגם הוא קצת בסטרס, ובכלל באופן כללי להתייחס לנושא הזה של הסטרס והחרדה של בני הזוג, כי אישה שתכננה ללדת בבית חולים והיו לה כל מיני מחשבות בראש, ואולי רצתה אפידורל והיו לה כל מיני תוכניות, ובסופו של דבר המציאות משתנה לה, וברגע אחד היא מבינה שזה לא קורה, זה נכנסת לחרדה מאוד מאוד גדולה, וחשוב שעם כל הלחץ שעוד מעט תהיה פה לידה וההתארגנות, גם לשים לב לרגשות של היולדת ושל הבעל ולהרגיע, ולתת ככה את הביטחון שאנחנו פה איתה, ואנחנו מסייעים לה ותומכים בה, לא לשכוח את זה. אז אם דיברנו על הציוד, אז אנחנו צריכים כמובן זוג לפחות אחד של כפפות סטריליות למי שמקבל את הלידה. מים חמים, סבון אם יש בנמצא, מגבות, אפשר להניח מגבת סופגת מתחת לאגן של האישה, כדי שבעצם תספוג את כל הנוזלים של הלידה. כדאי להכין פדים נקיים, גם שיכולים לשמש כקומפרסים חמים לפרינאום של האישה, אם יש לנו זמן ואם יש לנו את האפשרות לארגן את זה. זה תמיד טוב לשים פדים מחוממים בזמן קבלת הלידה על הפרינאום. וגם אנחנו נצטרך את הפדים האלה כדי להיעזר בהם לניקוי הפרשות של התינוק אחרי הלידה, אולי כדי לחתוך את חבל הטבור, יש כאלה שאוהבים להגן מתחת עם פדים, אז שיהיו בנמצא פדים. קערה או איזשהו כלי לשליה. שני קלמים לחבל הטבור, מספריים סטריליות או סקלפל, סמיכות, מגבות וחיתולים לתינוק, חיתולים יבשים, זה מאוד מאוד חשוב כשהתינוק יוצא לנגב אותו, להחליף, לזרוק את החיתולים הרטובים, ולעטוף אותו בחיתולים יבשים וסמיכות, כדי שלא יאבד חום. אני מניחה שבמתאר חירומי אין לנו בעצם את ההיטר, שכמו שיש לנו בחדר לידה, אז אנחנו נשתמש בסמיכות וחיתולים, ובחום גוף של היולדת גם, כדי לחמם את התינוק.
זה פתאום נשמע הרבה יותר מורכב ומסובך לעומת מה שתמיד רואים בסרטים האמריקאים של שמישהו יביא לי מים חמים, ובזה זה מסתיים. אז החלטנו שאנחנו מקבלים לידה והיולדת עכשיו נשכבת, והתחלת לדבר קצת על הבדיקה הגופנית. מה הדגשים, מה אנחנו מחפשים בבדיקה?
אוקיי, אז בעצם בבדיקה הווגינלית אנחנו רוצים להעריך קודם כל מה המצג של העובר. אם אין לנו מידע קודם על מצג פתולוגי, שזה או עקוז או רוחבי או משהו כזה, אז אנחנו רוצים בעצם באמת לדעת שיש לנו פה תינוק שנולד בלידת ראש. אז חשוב באמת להרגיש את זה. אנחנו יכולים להבדיל בעצם בין ראש לבין עקוז בדרגת הקושי של החלק המתקדם שאותו אנחנו ממששים. זאת אומרת, אם אנחנו מכניסים שתי אצבעות לנרתיק של האישה, אנחנו מגיעים לחלק המתקדם. אנחנו יכולים ממש למשש אותו עם שתי אצבעות, ואפילו טיפה ללחוץ בעדינות כדי להבין האם אנחנו נתקלים במרקם קשה ויחסית חלק, או במרקם שהוא רך יותר עם גובעות כאלה, ואולי אפילו פיית הבת אנחנו יכולים להרגיש. אז זה ממש ככה בבדיקה די פשוטה, אנחנו יכולים להבחין האם אנחנו מדברים פה על לידת ראש או עקוז. בנוסף לזה להרגיש מסביב, ממש לעבור עם האצבעות מסביב לחלק המתקדם, לראות שאין לנו חבל טבור שמות, זה גם כן משהו שהוא מאוד מאוד קריטי. אם יש לנו, אם אנחנו מרגישים חבל טבור שמות, אם אנחנו מרגישים משהו מוזר מסביב לראש, אנחנו יכולים למשש את הדבר המוזר הזה, ולפעמים זה יכול להיות גם יד של התינוק. אבל אם זה חבל טבור, אנחנו נרגיש דופק. ואז אין שאלה בכלל, צריך להטיס את היולדת כמה שיותר מהר לבית חולים. בבדיקה חשוב גם להסתכל אם ירדו המים ומה הצבע של המים. אם המים הם נקיים או שיש מקוניום. אם אנחנו רואים מקוניום, אז אנחנו יכולים לחשוד אולי שיש מצוקה לתינוק, ואנחנו צריכים באמת לוודא שיש סביבנו אמבולנס שיוכלו לטפל בתינוק הזה איך שהוא יוצא. והמקוניום גם ייתן לנו איזושהי הערכה לגבי ההתקדמות של הלידה. זאת אומרת, אם יש מקוניום סמיך, והיולדת לא יולדת ממש בדקות הקרובות, זאת אומרת, משהו מתעכב שם, משהו לא קורה, היולדת לוחצת, לוחצת, והתינוק לא מגיע, אז צריך לעשות בעצם איזשהו ריסטארט כזה, ולהגיד, אוקיי, יש פה אולי תינוק במצוקה, אנחנו רואים מקוניום סמיך, הלידה לא מתקדמת, בואו נטוס לבית חולים.
כמה פעמים לדעתך במהלך אירוע כזה אנחנו נצטרך בכלל לבדוק. אנחנו נעשה בדיקה אחת כשהמטופלת מתיישבת, וזהו.
לדעתי כן, אני חושבת שבמצב כזה מספיקה בדיקה אחת. אם הרופא הכניס אצבעות ולא הגיע לחלק מתקדם, וזה היה נורא נורא רחוק, וזה לא היה ברור שהראש פה, אז סימן שהלידה לא כל כך קרובה, ויש לנו זמן להגיע לבית חולים.
אני רוצה להכיר לכם איזה קטע שקראתי כחלק מההכנה לפרק הזה, זה ציטוט של ג'יי ויטריג' וויליאמס, שזה אותו הוויליאמס שעל שמו נקרא הספר שהגניקולוגים לומדים ממנו, והוא אומר ככה, As soon as the head appears at the vulva, the physician should be ready to restrain its progress. He should hold his hand in such a manner as to be able to bring it immediately into action, for in many instances, the resistance of the vulva is unexpectedly overcome, and a single pain may be sufficient to push the head suddenly through it with the resulting perineal tear. אז כמה דברים מעניינים שאני למדתי מי לקרוא את זה. אחד, זה שב-1903 כל המילדים היו גברים. ההתייחסות היא רק לגברים במשפט הזה. ושתיים, באמת על הרגישות הזאת שצריכים עם היד על הראש היוצא ולהגן על הפרינאום, כי כל הקפצה הכי קטנה עלולה לגרום לאישה לדחוף את התינוק חזק מדי ולהוביל לקרע. זו רגישות שאני לא בטוח שיש לי, אני למדתי רק מהתיאור הזה עד כמה רגיש אני צריך להיות. איך אנחנו תומכים באישה כזאת תוך כדי הלידה?
הגישה הזאת זה בעצם מה שמוביל אותנו בקבלת לידה. זאת אומרת, אם מקודם אמרנו שאישה יכולה ללדת לבד בלי עזרה חיצונית, אז אנחנו שם כדי לשמור על הפרינאום של הגם. השיטה היא כזאת שכמו שקראת, כשהראש מתחיל לבצבץ החוצה, אנחנו שמים יד אחת על הראש של התינוק, ובעצם אנחנו מבסטים את קצב היציאה שלו החוצה. היולדת יש לה דחף חזק מאוד ללחוץ אותו, אז אנחנו בעצם כאילו מין שוער כזה של מחזיק את הראש שיצא לאט לאט. הדבר השני שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מדריכים את היולדת ללחיצות קצרות בשלב הזה. זאת אומרת שאם מקודם עד שהגענו לשלב שהראש כבר מבצבץ החוצה ויוצא, הטרחנו את היולדת ללחיצות ארוכות וממושכות, אז עכשיו בשלב הזה אנחנו חשוב שנדריך אותה ללחיצות קצרות, ואפילו לעשות מין פו, פו, פו כזה, ממש להגיד לתעשי פו, פו, זה מוציא אותו ככה לאט, 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 תוך כדי שאנחנו עם היד מבסטים את הקצב יציאת הראש, ועם היד השנייה אנחנו יכולים בעזרת חיתול בד להחזיק את הפרינאום מלמטה ובעצם לשמור על המתח שלו, שהמתח יהיה כמה שיותר נמוך באזור.
רק כדי להבין את הפיזיולוגיה, כשאת אומרת פו פו פו, זה אומר נשימות קצרות ושטחיות כדי לא להגביר את הלחץ התוך בטני, את כוח הוולסלווה, וככה ללחוץ ממש לאט וקצת צעד כל פעם את התינוק החוצה.
נכון, נכון. בשלב הזה אנחנו נראה ממש את הראש כאילו מתקלף בעדינות מתוך הפרינאום, באמצעות הפו-פו הקצרים.
איך אנחנו מנהלים את הלחיצות? זאת אומרת, אמרת פו-פו, לחיצות נמוכות. איך אנחנו מתאמים את זה ביחס לציר? מתי ללחוץ? איך ללחוץ? כמה ללחוץ?
אז בשלב הראשון שאנחנו רוצים בעצם להביא את הראש לקראונינג, שזה השלב שבו הראש מתחיל לבצבץ והפרינאום מקיף אותו, אנחנו יכולים ממש לראות אותו, אנחנו מנחים את היולדת ללחיצות ארוכות וממושכות כמה שיותר, בעצם עם הציר. הטיפ שאני יכולה לתת זה פשוט לתת ליולדת לעשות מה שהיא מרגישה שהיא צריכה לעשות. בדרך כלל היולדות בשלב הזה, יולדות שהן בלי פידורל, יולדות ולדניות, הן יודעות מה הן צריכות לעשות. אם אנחנו רואים שהיא לוחצת ומשהו שם לא מגיע ולא מתקדם, אז אפשר באמת להנחות אותה, לקחת נשימה עמוקה ולתת לחיצה ארוכה, 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 עד שנגמר לה אוויר, ושוב לקחת אוויר ולתת עוד לחיצה. וכמובן שאנחנו כל הזמן מסתכלים לראות שהראש לא מגיע מהר מדי. אם אנחנו רואים שלחיצה אחת כבר הביאה את התינוק למקום שאנחנו רוצים רגע לעצור, אז אנחנו יכולים להגיד לה, אוקיי, סטופ עכשיו, תנשמי, ואנחנו מניחים את היד על הראש של התינוק כמו שהסברתי קודם, ומנחים אותו בעדינות לצאת החוצה תוך כדי הגנה לפרינאום. אז על הלחיצות הממושכות והארוכות הן בעצם עד לשלב שבו הראש מבצבץ החוצה, וברגע שהראש כבר, בוא נגיד, חצי בחוץ או רבע בחוץ מבעד לפרינאום, אז אנחנו שמים את היד ואז אנחנו מנחים ללחיצות קצרות.
אז הבנו שאנחנו צריכים להגן על הפרינאום, אנחנו צריכים ללחוץ אותו יחסית כדי למנוע ממנו להיקרה, ועכשיו אנחנו בתוך הלידה, הראש לאט לאט זוכה לחוצה, לאיזה דברים אנחנו צריכים לשים לב אליהם?
ברגע שהראש יצא, חשוב לשים לב שהסנטר יצא במלואו מהפרינאום. זאת אומרת, ברגע שהרגשנו שכל הראש יצא, יד אחת להעביר תחת הסנטר של התינוק, ובאמת לוודא שכל הראש מחוץ לפרינאום. בשלב הבא אנחנו צריכים רגע לעצור, לנשום שנייה, זה הרגע שאנחנו ככה צריכים להחזיק את עצמנו, ולא לקפוץ על התינוק, ופשוט להבחין לאיזה כיוון התינוק מסתובב. תינוק יכול להסתובב או ל-right occipital anterior או ל-left occipital anterior, ואנחנו צריכים לתת לו את התנועה הטבעית שלו לעשות לאן שהוא מרגיש הכי בנוח לעשות את זה, ולא לשדל אותו לכיוון מסוים. אז אנחנו מחכים ככה איזה 10 שניות, 15 שניות, לראות לאן הוא מסתובב. אפשר בשלב הזה גם להגיד ליולדת לתת עוד לחיצה, כדי שתעזור לו להסתובב, ואנחנו מניחים שתי ידיים בשני צידי הראש של התינוק, ובעצם מחלצים את הכתפיים על ידי משיכה עדינה למטה, לחלץ את הכתף העליונה, ומשיכה על כיוון מעלה כדי לחלץ את הכתף התחתונה. אם בשלב הזה אנחנו מבחינים בחבל טבור שכרוך סביב הצוואר של התינוק, אין צורך להילחץ, אנחנו ממשיכים לחלץ את התינוק, וברגע שהוא בחוץ אנחנו בעצם מלפפים אחורה את החבל ומשחררים את התינוק מהכריכה של הקורד.
אני חייב להגיד שזה היה אחד השיחות והאתגרים המעניינים ביותר שהיו לי במהלך הפרקים האחרונים שהכנו ועשיתי תחקיר על הנושאים. גם ב-AFP, גם בוויליאמס, דנו באפשרות של לחתוך את חבל הטבור המלופף. וכשדיברתי איתך בשיחת הנחה, נועה, באמת תיארת איזו הפתעה מוחלטת שעושים את זה, וגם כשדיברתי עם גניקולוגים אחרים על כך, הם באמת הם אומרים שאף פעם הם לא ראו מישהו עושה את זה, אז זה מאוד מעניין לראות איך יש אסכולות שונות, לגבי ההתמודדות עם חוט טבור מלופף במהלך הלידה. אז בכל מקרה אנחנו מסכמים שבמקרה שלנו, אנחנו ממשיכים את הלידה כפי שהיא מצמידים את הראש, ומושכים את התינוק החוצה. מה לגבי התנוחה של היולדת? מה התנוחה המועדפת ללידה?
יש הרבה תנוחות, זאת אומרת אין תנוחה אחת ספציפית שהיא המועדפת. במקרים כאלה, שוב, אפשר לזרום עם היולדת ועם מה שנוח לה ומה שמרגיש לה באותו רגע הכי טוב ללידה. יולדות שהן בלידה מאוד מתקדמת ומהירה, הרבה פעמים פשוט מתארגנות ללידה בקריאה, בלי שנגיד להם, אוקיי? זה פשוט משהו שהגוף גורם להם לעשות. מבחינת המטפל, זה שעומד ממול ובעצם רוצה שתהיה לו איזושהי מידה של שליטה על הסיטואציה כדי שהוא יוכל באמת להגן על הפרינאום כמו שצריך, לזהות אם יש איזשהו סיבוך ולהגיב מהר, אז התנוחה הכי טובה למטפל היא על הגב, שהיולדת שוכבת על הגב עם רגליים פסוקות. ואני חושבת שבמתאר כזה של חירום, אם היולדת לא מתארגנת לבד לאיזושהי תנוחה מעצמה, אז אפשר להנחות אותה לשכיבה על הגב כדי לראות איך זה מתקדם ולהתחיל לקבל את הלידה ככה. אם משהו לא נוח ליולדת, לא נעים לה, או שאנחנו רואים שזה לא עובד ולא מתקדם, אז אפשר באמת לשנות תנוחה, אפשר ללדת על הצד, שהאישה בעצם שוכבת על הצד ומרימה רגל אחת כפופה לכיוון הגוף ואוחזת בה. זה גם כן שיטה טובה מאוד שמשחררת בעצם את הסקרום באגן ומפנה יותר מקום לתינוק לעבור.
כמה מילים שנייה על הסיפור של GBS. אני בטוח שחלקכם תוהים לגבי מה עושים עם יולדת שעומדת, שבאה אומרת לכם אני יולדת עכשיו, אבל אמרו לי שיש לי GBS ואני צריכה לקבל איזה טיפול כלשהו. אנחנו במתאר של חירום, אמנם בקהילה, אני לא יודע כמה מאיתנו בכלל יש פניצילין G לעירוי. מני, אתה יודע אם יש את זה בכלל מחוץ לבית החולים?
יש מקומות שאוהבים לתת את זה, כל מיני סיבות אחרות, אז יכול להיות שיהיה, אבל זה לא מאוד שכיח.
אוקיי, ואני גם דנתי על זה עם נועה וגם עם הגניקולוגים לגבי האם בכלל אנחנו צריכים לתרוח לגבי זה. אז בבית החולים, כשיולדת מגיעה ויש לה איזשהו חשד ל-GBS, נותנים לה. אפילו אם היא בלידה פעילה, ההשפעה היא מאוד מהירה והיא מפחיתה את הסיכון לספסיס של היילוד, שזו הסיבה העיקרית שבלילה אנחנו נותנים את הטיפול הזה. אני משאיר את זה לכם להחליט האם בכלל להתעסק עם זה. רובנו אין לנו בכלל גישה לטיפול כזה בקהילה, ולמי שיש, אז דווקא זה יכול לעשות טוב. אני רק אזכיר שהאינדיקציות לטיפול מונע ל-GBS, זה מישהי שבבדיקות מקדימות, מהלך שבוע 35 עד 37 נמצאה חיובית ל-GBS, מישהי שיש לה תרבית שתן חיובית ל-GBS, מישהי שבלידה קודמת הילוד פיתח ספסיס מ-GBS, או מישהי שעברו 18 שעות מאז שפרצו קרומי הלידה, ויש לה חום מעל 38.
אני רוצה רק לציין משהו קטן לגבי ה-GBS, שאם כבר מגיעה יולדת וככה, רופא מתלבט, כן לתת, לא לתת, יש לי זמן, אין לי זמן, יש לי בנמצא או לא, כדאי כן לתשאל את האישה ספציפית לגבי האם יש לה את החיידק או לא, כי לפעמים נשים אומרות שיש להם ומתברר בכלל שזה לא נכון, ואז אין לנו את הדילמה ואנחנו יכולים להמשיך ולהתקדם עם הלידה. אז באמת חשוב לשאול אותה, האם הבדיקה היא חיובית מההיריון הזה, מהשישה שבועות האחרונים? אם היא אומרת שיש לה בדיקה בנרתיק מלפני חצי שנה, אז זה לא נחשב GBS חיובי, או מההיריון הקודם. יש נשים שמבחינתם ברגע שהיה להם פעם אחת, אז יש להם תמיד. זאת גם הייתה גישה רפואית בעבר כזאת, אז היום זה לא. אם אין לה בדיקה תקנית וגינלית, אז אין אינדיקציה לתת את האנטיביוטיקה המניעתית.
בואו נדבר שנייה על ההחלטה שהלידה תקועה ולא מתקדמת. זה משהו שאמור להיות בעץ ההחלטות שלנו. אם מצד אחד החלטנו שאנחנו מקבלים לידה מחוץ לבית החולים, והלידה הזאת אמורה להתרחש תוך כמה דקות, פתאום אנחנו מבינים שהלידה לא מתקדמת, ובעצם צריך לפנות את המטופלת לבית החולים. איך אנחנו נדע שלידה לא התקדמה?
אוקיי, אז חוסר התקדמות של לידה וגינלית בלידה ראשונה זה מוגדר כ-4 שעות מפתיחה מלאה, ובלידה חוזרת זה שעתיים. אנחנו לא נחכה את הזמן הזה, זאת מתאר חירומי, אנחנו פשוט צריכים לראות האם הלחיצות של היולדת מביאות את הראש ומקדמות אותו. אם אנחנו רואים שכל לחיצה מביאה את הראש עוד קצת ועוד קצת, אז אנחנו בדרך הנכונה. אם האישה לוחצת במשך שעה ושום דבר לא קורה, אז זה הזמן באמת להגיד חבר'ה מתקפלים ולעלות לאמבולנס.
בשיחת הכנה שלנו את הפתעת אותי ואמרת שדווקא יש מקום לחשוב על אפיזיוטומיה. אפיזיוטומיה בכל המקורות שאני קורא זה משהו שהוא לא עושים אותו כשגרה. זאת אומרת, בשום דרך לא לחשוב שזה משהו שצריך לעשות לכל אישה שנכנסת ללידה. באיזה מצבים את אומרת שאנחנו כן צריכים במתאר חירום מחוץ לבית החולים לשקול אפיזיוטומיה?
אנחנו צריכים לשקול אפיזיוטומיה בעצם כשאנחנו נתקלים באיזשהו סיבוך שעלול לסכן את התינוק, ואנחנו מאמינים שהאפיזיוטומיה תפתור את הבעיה ברגע. כשאני מדברת על זה במתאר חירום, אני יכולה בעיקר לחשוב על פר הכתפיים, על שולדר דיסטוציה. אם הראש יצא ואנחנו מנסים לחלץ את הכתפיים במשך דקה ארוכה ולא מצליחים, ואנחנו עושים פעולות כמו להרחיב את הפלקסיה של האישה וזה לא בא, למרות ששולדר דיסטוציה, הבעיה היא בעצם באיזשהו תקיעות גרמית של הכתפיים, זאת אומרת הם תקועים בפוביס וקשה לחלץ אותם, אבל למרות זאת אפיזיוטומיה הרבה פעמים כן יכולה לשחרר שם את המקום ולעזור לתינוק הזה לצאת החוצה. אם אנחנו רואים גם כן מצב כזה של לידה שלא מתקדמת, אבל התינוק ממש בקראונינג, זאת אומרת התינוק בשלב הזה שאנחנו כבר רוצים לראות את הראש יוצא לאט לאט, והאישה לוחצת ולוחצת ולוחצת ולוחצת, וזה לא בא. גם במצב הזה, אפיזיוטומיה יכולה לשחרר את הראש של התינוק, ולסיים את הלידה בתוך דקות ספורות. אז אני חושבת שאם רופא נתקל בסיטואציה כזאת, ואנחנו מדברים פה על חיים של תינוק, אז יש מקום לשקול את זה, פעולה פשוטה שעושים אותה ברגע אחד ומצילים את התינוק ומביאים לאוטקאם יותר טוב של התינוק בעצם.
כמובן שאפיזיוטומיה זה חתך קטן שעושים בכיוון מדיו-לטרלי בנרתיק, אם אנחנו מתייחסים לפוביס כשעה 12, אז איפשהו בין שעה 5 או 7, 3, 9, משהו כזה.
נכון. בפועל יותר לכיוון השלוש והתשע, מכיוון שכאשר הראש מותח את הפרינאום, המקום בעצם משתנה אחר כך. זאת אומרת, אחרי שהראש יוצא, החתך אנחנו רואים אותו יותר לכיוון המדיאני, שזה משהו שאנחנו לא רוצים שיקרה, לכיוון פי הטבעת של האישה, אז אנחנו עולים קצת יותר גבוה. רק עוד מילה אחת על אפיזיוטומיה, אם החלטתם שאתם עושים אותה ואתם הולכים על הפעולה, שימו יד אחת להגן על הראש של התינוק או על חלק אחר, אם אנחנו מדברים על שולדר דיסטוציה, אז להגן על התינוק בעצם מהמספריים עם היד השנייה.
אוקיי. מזל טוב, תינוק יצא. הוא בוכה, האמא שמחה, האבא שמח, הסבתא מתרגשת. מה אנחנו עושים עכשיו?
אז אחרי שמגרדים את האבא מעולף מהרצפה, והתינוק יצא החוצה, מה עושים עכשיו?
אוקיי, אז הפעולות הראשונות שאנחנו צריכים לעשות זה קודם כל לנגב את התינוק. התינוק יצא רטוב עם נוזלים של הלידה, אנחנו לא רוצים שהוא יתקרר, ואנחנו רוצים גם לגרות אותו בעצם לנשימה הראשונית. אז הפעולות האלה של הניגוב ותוך כדי הגירוי של התינוק הן מאוד מאוד חשובות עבורו. צריך לזכור גם שיש אחוז קטן של הילודים שיהיה להם יותר קשה, והם יצטרכו פעולות קצת יותר מתקדמות. זאת הסיבה גם שאנחנו רוצים את האמבולנס בחוץ. אם אנחנו מנגבים את התינוק עם החיתול, מגרים אותו, משפשפים את הגב בעדינות, ואנחנו רואים שהוא לא לוקח את הנשימה הראשונה, לא מתחיל לפקוט, חיוור, לא מבריד, אז אנחנו ננתק אותו מהר ונעביר אותו לטיפול. אבל במצב הפיזיולוגי והנורמלי, ברוב רוב רוב המקרים, באמת הניגוב הזה והגירוי יגרמו לו להתחיל לפקוט, ולשמוע את הקול הזה שכולם כל כך חיכו לו.
אוקיי, ואז התינוק יצא, ניקינו אותו, מה לגבי פתחי נשימה, האף והפה? אני בהרבה מקומות קראתי שלא לשאוב, אבל את דווקא אומרת שכן, שזה משהו שאתם עושות.
לא, אנחנו לא עושים את זה באופן רוטיני, אנחנו עושים את זה רק שצריך. רוב התינוקות שמתחילים לבכות, ואנחנו שומעים שהבכי שלהם הוא בכי טוב, אנחנו רואים שהטונוס שלהם הוא טוב, הצבע שלהם מבריד, לא שומעים את זה שהם חרחורים כאלה בנשימה או הנחות, אנחנו לא נעשה שום דבר בעצם, התינוק אם יש לו איזה שהם נוזלים או שאריות, הוא יפנה אותם לבד. אבל אם אנחנו רואים שהתינוק מתקשה, הנשימות שלו מהירות מדי, או שהוא לא נושם בכלל, או שהצבע שלו לא תוך דקה מתחלף לברוד, אז אנחנו כן נרצה לסקשן אותו, וזה אחת מהפעולות הראשונות שעושים כדי לעזור לו לנשום.
אנחנו במיטה הקהילה לרובנו אין בכלל משאבה לסקשן, מה שהרבה פעמים עושים זה מאלתרים מזרק שמחובר לצינורית של פרפרית שגוזרים את המחט, ואז יש הצינורית שבעזרתה אפשר קצת לשאוב אם צריך.
אז אנחנו שואבים מהאף של התינוק ומהפה שלו את ההפרשות, הרבה פעמים זה כשלעצמו מהווה גירוי לתינוק לנשימה. אם דיברנו מקודם על מקוניום, אז מקוניום סמיך גם כן יכול לעבוד פה איזושהי בעיה עבור התינוק, זה גם כן שיקול אולי לסקשן אותו. דברים צריך לקחת בחשבון.
אז קיבלנו את התינוק, אנחנו רואים שהוא בסדר, בוכה, מצמידים אותו לאמא, הסקין טו סקין המפורסם כדי גם לחמם את התינוק, גם כדי לגרום לחיבור רגשי בין התינוק והאם, עוטפים אותם בסמיכה. עכשיו הגיע הקטע מהסרטים, החיתוך של חבל הטבור. מה, איך עושים את זה?
אז זהו, שזה לא כזה מפחיד כמו שזה נשמע גיל. לפני החיתוך של חבל הטבור, בואו נדבר שנייה אחת על ניתוק מושהה של חבל הטבור. אם התינוק יצא בסדר והוא מיד בכה, האמא מרגישה טוב, היא לא מדממת, היא בסדר ושמחה. ואנחנו יכולים להשאיר את התינוק לעוד דקה עד שלוש דקות כדי לקבל עוד קצת את הדם מהשיליה, זה יעשה לו רק טוב. ואז אוקיי, עבר הדקה או שלוש דקות והחלטנו שאנחנו מנתקים את התינוק. זאת פעולה באמת די פשוטה, יש לנו שני קלמים. חשוב שהפעולה הזאת תהיה סטרילית, שהקלמים יהיו סטרילים, שהכפפות יהיו סטריליות, ואנחנו שמים קלם אחד במרחק של 2 סנטימטר מהטבור של התינוק, זאת אומרת ממוצא החבל בפופיק של התינוק, אוקיי? 2 סנטימטר, שמים קלם ראשון, אפשר טיפה לסחוט את החבל כדי שלא ישפריץ עלינו דם, ואנחנו שמים את הקלם השני. בעצם נוצר לנו אזור בין שני הקלמים שהוא ללא דם, ושם אנחנו בזהירות ובעדינות חותכים. מקודם הזכרתי במילה אחת את הפדים, אפשר למי שלא מנוסה וקצת רועדות לו הידיים, אז לשים איזשהו פד בין הקלמים האלה מתחת.
אפשר לעצום עיניים שגוזרים.
לא כדאי. זה כמו לנהוג בעיניים עצומות. אז לא. אז לשים את הפדים האלה ככה מלמטה ולחתוך בלי לפחד.
אוקיי. משהו לגבי החבישה של הגדם, אני קראתי שלא לעשות את זה, כן לעשות את זה?
אין צורך, בשלב הזה אין צורך לעשות את זה. זה משהו שניתן לעשות אותו בשלב מאוחר יותר בבית חולים, עם חיתוי ולדאוג, אם אתה תקבל הדרכה לניקיון של אזור הטבור. זה לא משהו שעושים אותו מיד אחרי הלידה.
מזל טוב, האמא מתחברת, היא מתרגשת, התינוק יצא, כבר מתחילים לשלוח תמונות ב-SMS'ים, והגענו לשלב השלישי של הלידה. מה אנחנו עושים כאן?
טוב, בשלב השלישי זה בעצם השלב שבו כולנו כבר רגועים, ואפשר לעשות אותו בנחת. השיליה צריכה לצאת. השיליה תצא בעזרת היולדת וקצת בעזרתנו. אנחנו בעצם קודם כל צריכים להבחן האם השיליה נפרדה מקיר הרחם. אנחנו עושים את זה על ידי לחיצה עדינה באזור הפוביס של היולדת. אם אנחנו רואים שחבל הטבור חוזר לנרתיק, אז אנחנו מבינים שהשיליה עוד לא נפרדה. אנחנו צריכים לחכות עוד כמה דקות. וזה בסדר, היא לא חייבת לצאת בעשר דקות הראשונות, הכל בסדר, אפשר לחכות, כל עוד האישה לא מדממת, כמובן כל הזמן להאריך את המצב של האישה, לראות שהיא מרגישה טוב, שהיא לא חלשה, שהיא לא מדממת, ואחרי כמה דקות שוב אפשר ללחוץ על הפוביס ולראות שהחבל, אם הוא חוזר או לא חוזר. גם האישה הרבה פעמים מרגישה בשלב הזה התכווצויות של הרחם, שבעצם הרחם רוצה לפלוט את השליה. אם היא מרגישה את ההתכווצויות האלה ככה מתגברות, ואנחנו יכולים פתאום לראות איזשהו מין שפריץ כזה של דם שיוצא, זה גם סימן לכך שהשיליה נפרדה מקיר הרחם. אז נניח שהחלטנו שהשיליה נפרדה ואפשר לעזור לה לצאת, אנחנו מחזיקים את החבל ביד אחת, ומנחים את היולדת ללחוץ כמו בלידה. היא לוחצת ואנחנו מושכים בעדינות, דגש עליה בעדינות, נשים לב שלא לקרוע את החבל, הלחיצה היא צריכה להיות מתונה ואנחנו אמורים להרגיש שמשהו יוצא ביד, זאת אומרת שאנחנו מושכים איזושהי מסה. אם זה קצת מתקשה או מתעכב והיולדת אולי היא קצת עייפה, אז אפשר גם לשים יד השנייה על הפונדוס, זה באזור הטבור של היולדת, ולתת לחיצה קטנה. אנחנו נרגיש את הפונדוס, זה גלובוס כזה קשה, ניתן לחיצה מלמעלה ונמשוך מלמטה את השיליה והשיליה תצא בקלות.
את ממליצה לבדיקת השיליה, להסתכל לראות אם נשארו סיסים, אם יש קרעים, משהו? זה משהו שכדאי להתעסק איתו או פשוט להכניס את השיליה לסקית ולשלוח אותה איתה באמבולנס?
אפשר להעיף מבט, תמיד טוב להעיף מבט. אם משהו נראה מאוד חריג, יש איזה בור בשיליה או חלק שנראה מאוד חסר, אז כדאי מאוד לציין את זה לצוות הרפואי ברגע שמגיעים למיון יולדות. אחד הדברים הראשונים, הבחנו או הרגשנו שמשהו חזר בשליה, שימו לב, תבדקו. כן, תמיד טוב לעוד עין.
יש מתכון טוב לשליות שאת מכירה?
אני לא יודעת, יש טרנד חדש לעשות שייק מהשליה ולשתות אותו, אבל...
אוי ואבוי.
גילי, תגיד את ההערה שלך שאנחנו לא ממליצים על זה מבחינה חוקית, שזה לא ישמע.
לא ממליצים על שייק שליות. ממש לא.
יש יולדות שרוצות לקחת את השיליה הביתה אחרי הלידה לכל מיני שימושים, זה שלהם, והן יכולות לקחת את זה אחרי שראינו שהכל בסדר.
אחד הסיבוכים אולי הכי הגיוני שנתקל בהם, לצערי, בהקשר הזה של קבלת לידה, זה הדימום של אחר הלידה, פוסט-פרטום המורג'. איך בכלל אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במצב כזה? אני עברתי על הספרות, או קצת ניסיתי למצוא עזרים, ראיתי כל מיני תמונות של המחשה ויזואלית של נפחי דם, ואז מצאתי מחקרים שאמרו שזה לא שווה כלום, שלרוב זה מוביל להערכת חסר של הדימום. יש לך המלצה איך בכלל להעריך שאישה נמצאת בדימום משמעותי?
תראו, קשה מאוד להעריך באמת את הכמויות בעין, של כמה אישה מדממת, האם היא דיממה חצי ליטר או ליטר, אבל אנחנו כן יכולים לשים לב אם הדימום הוא חריג. אם אנחנו רואים שהדימום הוא דימום זורם, זאת אומרת כמו ברז שנפתח ודם יוצא ללא הפסקה, אנחנו יודעים שהאישה הזאת עושה PPH, זה לא תקין וזה לא אמור להיות ככה. דימום תקין אחרי לידה זה זרזיפים קטנים שיוצאים בפולסים לצורך ההשוואה, כמו בשלב של מחזור הימים החזקים של הווסת. אם אנחנו רואים שהדימום הוא כזה זורם, או לחילופין שיוצאים קרישי דם גדולים מהנרתיק של האישה, אז אנחנו באמת יכולים להעריך שהיא עושה את הפוסט-פרטום המורג'. עוד אינדיקציה שאנחנו יכולים לראות זה בעצם מצב ההכרה של האישה ואיך היא מרגישה. האישה יכולה לדווח על סחרחורות, בחילות, ראיית שחור, אני מרגישה שאני מתעלפת, משהו לא טוב לי, אז זה גם כן יכול לסמן לנו שהיא מדממת. לפעמים הדימום הוא מצטבר בתוך הרחם ואנחנו לא רואים אותו חיצונית, אבל אם האישה מדווחת על הרגשה כזאת, אז רוב הסיכויים שזאת הסיבה. יכולים גם לשים יד על הפונדוס של הרחם, שוב כמו שאמרתי קודם, באזור הטבור של היולדת, וללחוץ אותו כלפי מטה. ואז באמת אנחנו נראה את הדימום בצורה יותר ברורה, ונוכל להעריך אם יש לנו זרם או קרישים, או שהכל תקין.
זאת אומרת, אותה לחיצה תוביל לסחיטה של הרחם ופליטה של כמות דם גדולה החוצה, במידה ועדיין יש דימום.
נכון.
מה אנחנו עושים ברגע שהחלטנו שנראה לנו שיש פה דימום משמעותי?
אוקיי, אז במתאר כזה של חירום, יש כמה דברים ראשונים שאפשר באמת לעשות. אז אנחנו בשלב הראשון נשים יד על הפונדוס, על הרחם של האישה, באזור הטבור, ונלחץ בתנועות סיבוביות כלפי מטה, נעשה עיסוי לרחם ונעזור לו גם לשחרר את כל התוכן שעלול להפריע לו להתכווץ כראוי, וגם בעצם לעזור לו להתכווץ. אפשר במקביל גם לעודד את האישה לעיסוי פתמות. עיסוי פתמות משחרר אוקסיטוצין, ואם אין לנו את הפיטוצין הסינתטי כמו בחדר לידה שאנחנו נותנים, אז אנחנו יכולים לעודד אוקסיטוצין טבעי של היולדת. אם היא בהכרה והיא מרגישה טוב, אפשר לתת לה את התינוק להנקה. הנקה הזאת דרך הכי טובה לשחרר רמות אוקסיטוצין גבוהות ולעזור לרחם להתכווץ. אם אנחנו רואים שהאישה מרגישה לא טוב, רמת הכרה שלה יורדת, אז אנחנו יכולים להרכיב לליין ולהתחיל להריץ לה נוזלים.
ולפנות מהר לבית החולים.
משהו חשוב שנועה ביקשה שאני אדבר עליו אחרי שסיימנו את הרעיון, זה עובדה שאחת הסיבות לדימום לאחר לידה זה שלפוחית שתן מלאה. אותה שלפוחית מלאה מונעת מהרחם להתכווץ, ובגלל זה ממשיכה את הדימום. בהתאם לכך, אחת הפעולות לביצוע כאשר מזהים שיש דימום לאחר לידה זה להכניס קטטר שתן ולרוקן את השלפוחית, מתוך תקווה שזה יוביל לעצירת הדימום. יאללה, בואו נמשיך.
אני רוצה לומר שבספרות שקראתי שמתייחסת לאותה לידה מרוחקת מחוץ לבית החולים, מדברים על מתן כל מיני תרופות, מיסופוסטול ועוד, אבל לנו בקהילה אין את הדברים האלה. אם אתם נמצאים ב, לא יודע, באוסטרליה, באמצע המדבר, ויש לכם, אז סבבה.
לכל מאזיננו באוסטרליה.
לכל מאזיננו באוסטרליה, כן. הגענו לסוף, האישה איכשהו צלחה את התהליך הזה, אנחנו עם חצי דופק.
עם הפרעות קצב.
אנחנו עם הפרעות קצב, ולא מאמין שבכלל הצלחנו לעשות את זה. התינוק חייכני ומתלוצץ עם הוריו. מה עכשיו? למה אנחנו מעלים את המשפחה השמחה הזאת על אמבולנס לבית חולים?
אוקיי, אנחנו קודם כל בכל מקרה מעבירים אותם לבית חולים, גם אם הכל היה תקין ולא היו שום סיבוכים בדרך. אנחנו רוצים שרופא גינקולוג יעריך את היולדת, צריך לבדוק שאין לה קרעים, אולי צריך לתפור, רופא תינוקות צריך להעריך את התינוק ולעשות את הבדיקה השגרתית שלו, ובעצם יש גם הערכה וטיפול ביולדת ובתינוק אחרי הלידה, באשפוז, וזה הזמן להעביר אותם בנחת.
אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מסיימים את התהליך הזה, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, אנחנו מסיימים אותו כאשר האישה והתינוק עולים על אמבולנס ומגיעים לבית החולים.
נכון, נכון מאוד.
אוקיי. וואו, עשינו את זה, הצלחנו לילד תינוק.
מזל טוב גיל.
מזל טוב מני, מזל טוב נועה. נועה, ממש ממש תודה לך על השיתוף מידע ועל ההבנה והתמיכה.
בכיף.
אני מרגיש הרבה יותר מסוגל כרגע, מה איתך מני? אתה מוכן ללידה?
אני נולדתי מוכן.
נולדת מוכן. טוב, תודה רבה.
זהו, זה היה פרק הלידה של רפואה שלמה. אנחנו ממש מקווים שנהנתם ולמדתם כמונו. תודה רבה לנועה שהדריכה אותנו לאורך כל הדרך הזאת. תודה רבה למני שהחזיק את הידיים שלי בלידה המורכבת הזאת. אם אתם מתמחים, מומחים, סטודנטים, ויש לכם נושא מעניין שאתם רוצים לדבר עליו, מחקר מעניין שקראתם, מקרה מרתק שניסיתם לפתור, ואתם רוצים לדבר עליו, אל תחששו לפנות אלינו לכתוב את האימייל שנמצא בדף התוכנית. ועד אז, נותר לי רק לאחל לכם שאולי אתם אלה שתצליחו לתת למטופלים שלכם רפואה שלמה.